הנושא שאנחנו נעסוק בו היום זה איך עושים תשובה. אנחנו נמצאים בחודש אלול, וחודש אלול כידוע הוא חודש התשובה. הספרדים כבר נוהגים בימים האלה לומר הסליחות, והאשכנזים גם כן שומעים את כל השופר כבר בבית הכנסת. וכל יהודי ויהודי צריך לעשות כל יום תשובה, ובפרט הימים האלה שהם עת רצון, חודש אלול הוא עת רצון, זה זמן טוב לעשות תשובה. אבל שאלה איך עושים תשובה, ומה זה בכלל עניין של תשובה? אנחנו אולי נרחיב את זה בשיעורים הבאים, שהתשובה היא קדמה לעולם. התשובה זה לא רק עניין שאדם באופן פרטי עושה תשובה, כפי שיש דימוי כזה, כאילו אדם הוא פשע, הוא ידרדר, הוא עושה תשובה וכו'. תשובה זה דבר עולמי, כן? העולם מתנהל על פי יסוד התשובה, כן? כמו שחז"ל אומרים, תשובה קדמה לעולם. אבל בתוך העניין של התשובה, לנו כבני אדם, יש פרוצדורה מיוחדת, סידור מיוחד, מיוחדת, איך לעשות תשובה, איך האדם עושה תשובה, ואיך לעשות אותו נכון. אז אחרת, אם הוא עושה את התשובה לא בצורה נכונה, יכול גם להתבלבל. יש אנשים שעושים תשובה, וברוך השם זוכים לאורות התשובה, כשם הספר הזה. יש אנשים שעושים תשובה וזוכים, ולא זוכים לאורות התשובה, ההפך. והתשובה, שלא עושים אותה כראוי, יכולה לדכא את הבן אדם, מרוב שיש לו ביקורת, או על עצמו ועל אחרים, על דברים כאלה. איך עושים באמת את התשובה? זה מעניין אתכם, חבר'ה. התשובה נקראת, לפי הרמב״ם, בהלכות תשובה, מצוות וידוי, ככה הוא קורא לה, מצוות וידוי. מצוות וידוי. אפשר להבין מה העניין הזה של מצוות הוידוי. כן. תפתחו בבקשה את הספר בדף קמ"ה. קמ"ה. הרב קוק, זכר צדיק לברכה, מלמד אותנו, מראה לנו, מסביר לנו איך עושים תשובה, מה המבנה של הוידוי, איך הוידוי צריך לעשות, מה הקלות שבוידוי, אבל כמה כבד וקשה לעשות וידוי באמת. למשל, אני אתן לכם רק דוגמה, נניח שאדם, חס ושלום, עשה חטא נורא והיום. הייתה תאונת דרכים, מישהו נהרג או משהו כזה. עכשיו, אדם צריך לעשות וידוי. הוידוי מורכב, כמו שנראה את זה תקף, משלושה חלקים. החלק הראשון שהאדם מתייחס אל העבר. דהיינו חרטה על העבר. החלק השני זה העזיבה, החטא בהווה. והחלק השלישי זה קבלת העתיד שלא יעשה, קבלה לגבי העתיד שלא יעשה יותר את החטא הזה. נתחיל מהדבר הראשון, כדוגמה, כמשל, שאדם עושה דבר נורא והיום. והאדם הזה, הוא מתחרט. אבל החרטה, איך הוא התחרט על דבר כזה גדול? מה יועיל לו שהוא התחרט על דבר כזה גדול? הדבר כבר נעשה. זאת אומרת, יש קושי עצום בחרטה, אולי המילה חרטה מלשון חריטה, אחרות את הלב, שהחרטה תהיה באמת, לא כאילו, כמו שהחבר'ה אומרים. כן, וכשאדם אומר חטאתי, שזה יהיה באמת, חטאתי, שזה יהיה בעומק עומק ליבו. הדברים לא פשוטים. מצד אחד, אדם יכול בקלות להגיד, חטאתי, אביתי, פשיתי, עשיתי כך וכך, קבל על עצמי שאני מתחרט, לא יעשה יותר מהדברים האלה. אבל איך זה יהיה דבר אמיתי ולא רק אמירה באלמה? על זה מרחיב כאן הרב את דיבורו. הרב מתחיל עם דברים שאנחנו אומרים ביום הכיפורים, בוידוי של יום הכיפורים, נקרא בבקשה את הדברים. בפתיחת וידוי יום הכיפורים, המסודר על פי א' ב' ועל חטא שחטאנו, וכולם מכירים את זה במחזורים של יום הכיפורים, את כל החטאים לפי א' ב' חוזרים על זה כמה פעמים. אנו אומרים בתור הקדמה לכל הווידוי הזה, הארוך הזה והחשוב הזה, אתה יודע רזי עולם. אתה הכוונה היא לבורא עולם. הוא יודע את כל הסודות. יש כאן מישהו שיש לו איזה סוד או משהו? זה הסוד שלי. יש למישהו סוד? בחיים, את האמת. מי יש לו סוד? ירים את היד. אל תגלה לי. לא כל סוד צריך לגלות. אתה יודע רזי עולם. מי זה אתה? קדוש ברוך הוא יודע את הסוד. את הסודות של כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד יש לו את הדברים שהנסתרים שלו. אנחנו פונים לפני הווידוי, ריבונו של עולם. אנחנו שקופים. אתה יודע את הכל. אתה יודע רזי עולם. ותעלומות סתרי כל חי. אתה חופס כל חדרי בטן ובוחן כליות ולב. אתה יודע בדיוק מה מתחולל בעומק עומק עומק ליבנו ונשמתנו. אתה יודע את הכל. אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך. האמירה הזאת היא אמירה שבאה לעורר אותנו, נאמר, לפני הווידוי, חבר'ה, הוא יודע את הכל. לא רק את הסודות. כל מעשה, כל מחשבה, כל דיבור שאנחנו עושים, מה התוצאות שלהם? כמו שחז"ל אומרים שכל מחשבה, דיבור ומעשה לא הולכים לאיבוד, זה אומר בעל נפש החיים. אני לא יודע, יש דוגמה, מחשבות. מישהו פעם חשב איזו מחשבה רעה או משהו כאן, יצא לו לחשוב דבר כזה. מה אתה אומר? הכל מתועד. כמו באינטרנט. כל מעשיך בספר נכתבים, אבל לא רק המעשים, אלא גם המחשבות, גם הדיבורים. הכל מתואם. אצל בורא עולם, הכל עולם. אתה יודע הכל. אנחנו עומדים לפני הווידוי בכנות. ממש חשופים לפני הבורא. אתה יודע את הכל. אני לא יכול להסתיר ממך שום דבר. לא רק אתה יודע מה עשיתי, אלא אתה יודע גם מה התוצאות של העשייה. שאני בעצמי לא מודע להם לפעמים. הרי יש אדם שעושה דברים, הוא לא מודע על גודל המעשים, אם באופן חיובי, הוא עושה מעשה טוב, כמו שחז"ל אומרים שכל מעשה טוב, כל דיבור טוב, וכל מחשבה טובה שאדם עושה, הכל מתועד. איפה? בשמיים. שלושה ספרים נפתחים, לא רק ספר אחד. צריך להרבות במעשים טובים. למה? כי הדברים האלה מתועדים. הכל נרשם, הכל ידוע, הכל מושגח. דרך אגב, זה אמת, זה לא כאילו. אבל אנחנו לא מודעים לזה, זאת היא הבעיה. אז לכן צריך להרבות כל השנה, כל יום צריך להרבות במחשבות טובות, בדיבורים טובים, במעשים טובים. אבל חס ושלום, אם האדם, מסיבה זאת או אחרת, יש לו מחשבה רעה כמו לבחוצ'י כזה, הייתה לו מחשבה רעה פעם, או הוציא מילה לא יפה מהפה, דיבר לשון הרע, או פגע במישהו, משהו בפה, או עשה מעשה לא הגון או לא אותו, גם זה מתועד. הדברים האלה גם מתועדים. ולא רק מה עשית, אלא מה היו תוצאות של המעשה. זה מה שכאן ההקדמה, אתה יודע לא רק מה אנחנו כל אחד מאיתנו עושה, אלא גם מה התוצאות של כל מה שאנחנו עושים, מדברים וחושבים. ככה אנחנו ניגשים לוידוי הגדול. לא חשופים לגמרי, שקופים לגמרי לפני בורא עולם. ובכן אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. בקשה מהקדוש ברוך הוא היא בקשה חשובה. אל תהיה ברכת אדיוט קלה בעיניך, ככה חז"ל אומרים. בתפילה, התפילה מסדרת לנו בפה את מה שבאמת צריך להגיד, גם כשאתה לא מתכוון כל כך, ואתה לא מרוכז כל כך, אבל אם אתה אומר את הדברים האלה, הדברים האלה לא הולכים לאיבוד. ובכן, יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו, ואלוקי אבותינו, שתסלח לנו על חטאותינו. אנחנו מבקשים, למרות שאתה יודע את הכל, תסלח לנו. מה אתם חושבים? הוא שומע את הבקשה, ריבונו, שומע תפילה. אנחנו לא באים להסתיר, אנחנו לא באים לטטות מתחת למפה את כל הלכלוך. אנחנו יודעים, אנחנו גלויים. אנחנו מבקשים, למרות שאתה יודע את הכל, תסלח לנו. בקשה לגיטימית, נכון? זה המבוא למאמר הזה שאנחנו הולכים ללמוד אותו. לכאורה, אומר כאן הרב, אין השבחים האמורים בזה מתייחסים להיות כאם פתיחה לוידוי. מה זה קשור לעניין של הוידוי? וצריכים אנו לבאר את טעם היסוד של פתיחה זו, שאנחנו עומדים לפני בורא עולם, גלויים לחלוטין. בייחוד בראשית הוידוי של יום הכיפורים, שהוא המפתח הגדול שישרה תשובה לכל בית ישראל. ונראים הדברים שמאחר שיסודות התשובה עליהם שלושה, כמו שאמרנו מקודם, הפרוצדורה, נאמר, כשאדם מדבר, עושה וידוי, הפרוצדורה, הדיבור צריך להיות בנוי כפי שחזל מלמדים אותנו. שלושה דברים. האחד, החרטה על העבר. עבר, הווה, עתיד. על העבר צריך חרטה. אדם צריך להכיר בכם. אבל לא מספיק להכיר בכם, צריך גם להתחרט עליכם. אדם יכול להכיר בדבר, אבל לא להתחרט עליו. כן. אני תמיד נותן משל, כאלה שעושים חטא נורא והיום, מעשנים סיגריות. יש כאן מישהו שהוא חוטא בדבר הזה? ברוך השם, כאן אף אחד לא חוטא. אדם יכול להגיד, אני יודע שסיגריה זה דבר לא טוב. זה באמת לא טוב. הוא מכיר, אבל לא מתחרט. זה לא נוגע אליו. עד רבה, אני מכיר בזה, למרות הכל, אני מעשן. זה לא מספיק להכיר בכם, אלא מה צריך? להתחרט עליכם. אדם צריך להתחרט, להצטער. אז קודם כל, הכרת החטא בעבר. דבר השני, העזיבה של החטא בפנימיות לבבו, רצונו, בהסכמתו החזקה בהווה. דיינו, מה הוא צריך להגיד אותו אדם שעושה תשובה על הסיגריה? מה הוא צריך להגיד? לעצמו. אני מחליט לא לעשן בהווה, באותו רגע, נכון או לא? אני מחליט, לא רק שאני מכיר שהעישנתי בעבר זה לא טוב, אלא אני עכשיו מקבל על עצמי עכשיו להפסיק באותו רגע בהווה להפסיק לעשן. והדבר השלישי, העתיד. והקבל על אבא, מה הוא מחליט אותו מעשן? יותר מה? אני לא יעשן. זהו, אני החלטתי. אני יותר לא יעשן. אבל אם הוא מכור לסיגריות, מה אתם אומרים על הדיבורים האלה? מה אתה אומר? לא, הוא יכול להגיד את זה. הוא יכול להגיד את זה. יכול להגיד את זה. יכול להגיד, למה לא? כמה אנשים, אתם רואים פעם וידוע איך עושים? אני מתחרט על מה שעשיתי. אני עוזב את החטא, אני לאבא לא אעשה את זה. פק, פק, פק. גמרת את הסיפור. אמירה, אמירה היא משהו. אפילו הרירות שבה הוא משהו. אבל כמו שאתה אומר, מצד אחד זה קל מאוד. ומצד שני, אתה רוצה להגיד אם זה באמת אמיתי, נכון? תגע נראה את הדברים. בבקשה, כן.
מה ההבדל בין האמירה בהווה לאמירה לעתיד?
כן. אני עכשיו עוזב את ה... אתה לא מעשן, אבל אני עכשיו אתה מה... יש לך איזה חולשה, נכון? בחיים. כן. אני נניח את החולשה, אני לא רוצה לפרט כרגע. יש לך את החולשה הזאת, אתה אומר, אני קודם כל מתחרט על מה שעשיתי, ב' עוזב כרגע את הדבר, עכשיו, עוזב את העניין, תחליט, נו. תחליט, בלב. החלטת? אני החלטת. אבל יחד עם זה אתה אומר, יותר אני לא אעשה את זה. תגיד, בלב, תגיד. הבנת? פשוט. עבר, מכיר בחטא, מתחרט עליו. הווה, עוזב אותו. עתיד, לעולם לא יעשה את זה יותר. לא יעשה את זה. זה כל הפרוצדור. צריך להתאמן על הדבר הזה. והרמב״ם כותב, כל המרבה להתוודות, הרי זה משובח. זה באמת ככה. ובעל מסילת ישרים אומר שכל אדם צריך לייחד לעצמו זמן. לפעמים אנחנו נמצאים בחיים במרוץ מטורף. אחרי עבודה ומשפחה וטרדות ודברים כאלה. ואין לנו רגע אחד לעצמנו לשבת להתבונן על הדרך שאנחנו הולכים, על המעשים שאנחנו פועלים, על היחסי האנוש שלנו, הדברים האלה. זו, כמו שאומר בעל מסילת ישרים, זה עצת פרעו הרשע שלא נותן לעם ישראל רגע אחד לחשוב. ומי שרוצה להצליח בחיים, יש כאן מישהו מעוניין להצליח בחיים? אחד לפחות, שניים, יפה מאוד. שיהיה לכם כמה דקות לעצמכם. זה חשוב מאוד. גם בחיי החיים הפרטיים, חיי המשפחה, חיי החברה, חיי הכלכלה, כל דבר. כמו שאומר בעל מסילת ישרים, שהסוחרים הגדולים, דיין המצליחים בחיים, זה אותם סוחרים שהם מקדישים זמן לסיכומי העסקים שלהם ותכנון לאבא. זה סוחר טוב. בעל חנות מקולת, רציני, מה הוא עושה סוף היום? לא רק שהוא סופר את הקופה, מה הוא צריך לעשות? צריך לעשות חשבון, איזה סחורה קנו, איזה סחורה לא קנו, מה טוב, מה לא טוב, מה להזמין, מה לא להזמין. זה, 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 זה אדם שמנהל את חייו בצורה נכונה. אני מדבר אפילו מבחינה כלכלית, אני מדבר מבחינה מוסרית, מבחינת יחסי אנוש וכל הדברים האלה. אדם צריך להיות מנהל של החיים, לא מתנהל אלא מנהל. איך הוא יכול לנהל את חייו אם לא ייחד כמה דקות לחייו עצמו, למציאות המוסרית, הרוחנית, ההתנהגותית שלו? ככה אומר בעל מסילת ישרים. כן, מה רצית לשאול? נכון, הרמב״ם אומר בהלכות תשובה שהווידוי זה לא מספיק עירור תשובה. הקימת שפתיים, הוא אומר. אדם צריך להניע, זאת אומרת, הווידוי צריך להיות בכל הרובדים. גם ברובד המחשבתי כמובן, זה לא מספיק להניע את השפתיים סתם כך. וגם, הרי יש לנו מחשבה, דיבור ומעשה. ושלושת הדברים האלה קשורים אחד בשני. אומרים, אדם ישר, מה זה אדם ישר? אדם ישר שמה שהוא חושב, ומה שהוא מדבר, ומה שהוא עושה, קו ישר עובר מהלב לפה לידיים. זה נקרא אדם ישר. מה זה אדם שהוא לא ישר? אדם שחושב דבר אחד, מדבר דבר שני, עושה הדבר השלישי. זה נקרא אדם עקום. הוא מפוזר. יכול לקרוא דבר כזה. ברגעים או לימים. כן. הכל מחובר. המחשבה והדיבור והמעשה צריכים להיות מחוברים. אתה צודק. שאלה טובה מאוד. והרב ידבר כאן. זה תקף נראה. האם האדם שמתוודה ביום כיפור או סתם בכל יום עושה וידוי? ובאמת הוא לא מתכוון, הוא רק אומר, רק מעקם את השפתיים ואומר את הדברים. האם הוא גם יוצא ידי חובתו, או הוא חייב באמת להתכוון? הרב כאן ירחיב את הדיבור על הנושא הזה, שהאמת היא שגם כשאנחנו רק מדברים, אומרים את הדבר, בלי כוונה, כי אין לנו זמן להתכוון, לפעמים בתפילות, בוידוי של יום כיפור, אומרים זה כל כך מהר, וכל כך אחד אחרי השני, שהאדם אפילו לא, הוא קורא, אבל אפילו לא, הוא לא קולט מה שהוא קורא, אבל הוא אומר מה שכתוב, את הנקרא. האם הוא יצא ידי חובתו באמירה הזאת, למרות שהוא לא התכוון? כן, גם באמירה הזאת הוא יצא. הכלל הזה, כשאתה אומר משהו, גם כשאתה לא מתכוון, יש לו אפקט, יש לו השפעה. אין העולם מתקיים אלא על הבל פיהם של תינוקות של בית רבן. הבל פיהם של תינוקות של בית רבן זה הבל. הם עוד לא מבינים מה שהם אומרים, קוראים אותיות בסך הכל. העולם מתקיים על הדבר הזה. האמירה יש לה השפעה, גם כשהיא נעשית בלי כוונה. למרות שזה לא רצוי, ודאי רצוי שאדם עם כל הלב, והתכוון, והתחרט, והבכה, כל מה שצריך. אבל לא להתייאש. גם כשאתה אומר את הוידוי, כמו במנחה, כשאומרים וידוי לפעמים כאן מהר מאוד, כן, לא, אנשים מתפללים מהר במנחה. גם זה מתקבל הדבר. למה? יש לנו אבא טוב בשמיים, ריבונו של עולם. אנחנו אומרים, אבינו מלכנו, אבא שלנו. אני לא יודע אם אתה כבר נשוי, אני מברך אותך שתתחתן בעזרת השם. שיהיה לך תינוק. והתינוק הזה לא יודע לדבר, אבל הוא יודע לפקוד. הוא בוכה. מה עושה אבא, אבא טוב? אוי, הרחמים שלו נחמרים עליו. תינוק לא כיוון, לא שום דבר, רק דיבר. הוציא קולות מהפה. וכבר עשה משהו לאבא שלו. סליחה שאני אומר, להבדיל אמנם, אבל אבינו שבשמיים. אבא של כולנו, בלי יוצא מן הכלל. מה, גם החבר שלי? כן, הוא גם האבא שלנו. אנחנו לא אומרים אבא שלי, אומרים אבינו. אבינו של מי? של כולנו. של אלה שדתיים, דרך אגב, בדקתי את זה, גם של אלה שלא דתיים. גם הלא דתיים, האלוקים הוא אבא שלהם. אנחנו אומרים בתפילה אלוקינו ואלוקי אבותינו. אל מי אתה מתכוון? למפלגה שלך? לחברים שלך? למי אתה מתכוון? מה הכוונת הנקרא שם? הנקרא כולנו, בלי יצא, ריבונו של עולם. אלוקי ישראל הוא אלוקים של כל ישראל, בלי יוצא מן הכלל, נקודה. זהו. כל עם ישראל לדורותיו, לא רק כל עם ישראל עכשיו, גם אלה שאתה לא מסכים איתם דרך כלל. גם האלוקים שלנו. אני נוהג, מה? תשאל את הרמב״ם, תשאל אותי. הוא אומר, המצווה היא בהקימת שפתיים, להוציא את זה מהפק. אבל חזל כבר, עירור תשובה זה גם תשובה. בחזל בעניין. גם כשאדם יש לו מחשבות, עירורי תשובה, למרות שזה לא מגיע אל הפה, אבל הוא כבר מערר בתשובה, זה כבר עושה משהו בעולם. כי הוא בוחן כליות ולב, זה בדיוק המאמר. הקדוש ברוך הוא רואה אותנו בכל מצב. גם כשאנחנו, אין לנו כוח לדבר, ולפעמים אין לנו כוח להתפלל. אנחנו לא יכולים, מסיבות כאלה או אחרות. אבל הוא רואה אותנו, הוא סופר את הדמעות שלנו, בלי שנדבר. הוא רואה אותנו בכל המצבים. זה מפחיד, זה מביל, אבל זה גם טוב. כי אנחנו יודעים שהוא אוהב אותנו. זה לא מין אבא, בכלל, כל הנושא הזה של ההתייחסות אל אבינו בשמיים, צריך להיות, להבין שהוא באמת אוהב אותנו. הבוחר בעמו ישראל באהבה. לא אומרים בחר בעמו ישראל באהבה. יבחר בישראל. מה אומרים? הבוחר בעמו. מי זה עמו? כולם. מי יוצא מן הכלל? ולא כמו שיש כאלה מציירים לעצמם, לצערי הרב, כאילו האלוקים הוא נוקם ונותר, יש לו איזה נבוט כזה, וכל מי שעושה איזה עבירה או משהו כזה, עומד בפינה ונותן לו איזה בנק על הראש. זה, הדבר הזה זה לא. הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. לא שהוא, איך אומרים, מדי פעם, יש מידת הדין. אבל גם מידת הדין, שאלה ימי הדין, צריך לדעת שיש בהם חסד. גם כשאבא מעניש את בנו, הוא עושה את זה כי הוא אוהב אותו, לא בגלל שהוא רוצה לנקום בו, לנטור בו, לרמוס אותו או משהו כזה. חס ושלום. בכל מצב, בכל מקום שאנחנו אוהב אותנו, את כללותינו, את כל עם ישראל, וכל אחד ואחד מעם ישראל. גם אלה שמציקים לפעמים. אם יש לך, יותר מזה, אנחנו רואים בתפילה, כל התפילה היא לשון רבים. חוננו, געלינו, רפאינו, וצריך להתכוון באמת לכולנו, בלי יוצא מן הכלל. אני אגלה לכם סוד, שאני אומר, חוננו מאיתך חוכמה בדעת, חוכמה בינה בדעת, כן? אני מתכוון לכולנו, גם לאלה שהם ממש רחוקים ממסורת ודעת, אני לא יודע. דווקא הם, עליהם צריך לבקש. הרי אתה בעצמך כבר צדיק לפי הזקן שלך. גם לפי קריאת התורה שלך, הבוקר, הייתה, אתה מת קרוב, קדוש ברוך הוא. אבל מה עם זה שלא שפר גורלו, לעולם לא למד תורה, הוא למד ונולד במשפחה או בחברה, ואין לו בכלל ידיעה מתורה, יש לו נשמה טובה. וצריך להתפלל על כל אחד ואחד, על כולנו ביחד ועל כל אחד ואחד. והגדולה שבתפילה, היכולת להכיל את כולם בלב, זה הגדולה. את כולם ויחד אחד, כל אחד ואחד בשני עצמו. זה מובן. אז לכן גם הרהורי תשובה, זה לא הולך לאיבוד הדבר הזה. כי הרי הוא בוחן כלויות בלב, הרי קראנו את הדברים. יודע בדיוק מה נעשה בליבים. בכל זאת, נחזור על העניין שלנו. אמרנו שלושה דברים. עבר, הכרת החטא, חרטה. הווה, לעזוב את החטא. עתיד, לקבל שלאבא, אני לא אעשה את זה. וכולנו בלי יוצא מן הכלל לא מלאכים. וכולנו בלי יוצא מן הכלל, יש מה לתקן. והגרוע ביותר שיכול להיות, שאדם בא ואומר, לי אין מה לתקן. אני 100% מידות שלי מצוינות, אין לי מה לתקן. זה, האנשים האלה קראים בפי חז"ל מתים. שאלו אותי למה הם קראים מתים. כתוב, חי, מרגיש. מת, לא מרגיש. הוא לא מרגיש בחסרונותיו. אם הוא חי, אז הוא מרגיש. אדרבה. כמה שהאדם יותר רגיש לחסרונותיו, יותר חי. הוא מרגיש, וצר לו, צר לו באמת גם על ההתנהגות שלו, וצר לו באמת גם על ההתנהגות של הזולה, ועל המציאות של הכלל, כלל ישראל והאומה, וככה זה ללב. אז הוא יותר חי. רשעים בחייהם קרויים מתים, ככה חז"ל אומרים. דהיינו, זה אנשים לא רגישים. הם לא מרגישים בחסרונות, החסרונות של עצמם, הם לא מרגישים בחסרונות של האחרים גם. אדם שלא מרגיש בחסרונות של האחרים או של עצמו, משול למת. הרי מה הגדר של חי ומת? המת לא מרגיש. אתה מזעזע אותו, לא מרגיש. והחי הוא מרגיש. אז זה לגבי העניין של הכרת החיים. אדם צריך להכיר בחסרונותיו. ישאלו אותי, לפעמים יש אדם, יש לו כל כך הרבה חסרונות שהוא לא יודע מאיפה להתחיל. לא יודע אם קרה לכם דבר כזה. אתה מתחיל לעשות אינוונטר של החסרונות שלך, אם זה במעשים, אם זה במידות, אם זה, כזה, מבול כזה, מאיפה אני אתחיל? תתחיל, לא משנה. עצם העובדה שאתה מכיר בחסרונותך, ואתה מתחרט על זה, בכל מדרגה שהיא, זה כבר תשובה. אז זה אמרנו דבר אחד. דבר השני זה עזיבת החטא. קבל עצמך כמו בחור מכון מאיר, שהיה פעם במקום אחד, והחליט יום אחד, אני, זהו, אני עוזב את הכל, גמרנו. הופ, הופ, עשה כה, הופ. ועזב את הכל. זה לא קל, זה לא קל. הוא עזב את הכל, ועשה עלייה לירושלים, ולמכון. אבל קיבל, בהווה. ויותר מזה, הוא קיבל החלטה על עצמו, שהוא משנה את החיים שלו. את המידות, את המעשים, כל הדברים. זה נקרא וידוי, וזאת היא תשובה. זה מובן הדבר. וכל המרבה אמרנו, הרי זה משובה. כל המרבה הרי זה משובה. אבל לזה דרך אגב צריך זמן. אמרנו, המנוף לחיים, להצלחה בחיים, זה שהאדם יהיה לו זמן בשביל עצמו. שיוכל לבדוק, לברר לעצמו את הדברים האלה, ולנהל את חייו, ולא שהחיים יהיו מתנהלים מתוך אינרציה, בלי תשומת לב, בלי בדיקה, בלי הכוונה וכו'. אז זה דבר אחד. דבר שני, וכאשר אמנם לפי הנראה שלושת הדברים הללו נוחים הם כל כך, מספיק שאדם מתוודה, ואומר, איך אומרים, מתחרט, עוזב ומקבל, נגיד שלושה הדברים האלה. זה, אמר גם הפה. ובהם התשובה נגמרת. הנה, עשיתי תשובה. אני אעשה לכם תשובה עכשיו, כאן, לפני כולם. אתמול כעסתי, מותר לי לכעוס. מותר לי לכעוס. לא, אתמול באמת יצא לי לחוס, לא משנה מה, כעסתי על משהו. מה עשיתי, אתם חושבים אחרי זה? עשיתי וידוי. מה הוידוי? התחרטתי. באמת התחרטתי, היה לי צער, התחרטתי. היה לי חרטה על זה שכעסתי. קיבלתי על עצמי באותו רגע שמה? שאני לא אכעס יותר, שאני מפסיק לכעוס על מה שכעסתי, ומה? לאבא, מה אני קיבלתי לעצמי? שאני לא אכעס. עשיתי וי, קיימתי מצוות וידוי, עשיתי תשובה. באמת. מה שאתה אומר לכם זה דבר אמיתי. עכשיו, תשאלו אותי אם אני לא אכעס יותר. תשאלו אותי. הלוואי. אתה רואה? הלוואי. אני אומר, אני מתפלל, אלוקים, תעזור לי לא לכעוס יותר. יש כאן מישהו שיצא לו לכעוס פעם בחיים שלו? ברצינות, לא. אתם מגזימים. כל פעם שאתם כועסים, תעשו את התרגיל הזה. בסדר, למרות שזה חוזר על עצמו לפעמים. ואם אתם לא עושים את הדבר הזה, הסיכוי שתפסיקו לכעוס, הוא יותר קטן פשוט. הוא יותר קטן. זה פשוט, איך אומרים, נתתי לכם טיפ. אתה רוצה לתקן את מידת הכעס, זה לוקח לפעמים חודשים, שנים, אבל צריך להתחיל בתהליך, וזה תהליך התיקון. עד שאנחנו מתפלים, למה צריכה התורה להודיענו על התשובה, שזה קשה מאוד? אם זה כל כך קל, הוידוי הזה, אז למה כתוב בתורה שזה קשה? כי המצווה הזאת לא נפלאתי ממך ולא רחוקיי, כי קרוב אליך הדבר מאוד. למה היא צריכה להודיע לנו? כנראה שאדם חושב שתשובה זאת משימה בלתי אפשרית, או נדמה לו שהוא לא יכול לתקן. צריך להבין, כשמתקנים, יש לתקן, יש כמה דברים. הדבר הראשון זה תיקון המידות. המידות של האדם. הרי המעשים של האדם, יחסי אנוש של האדם, יחסים בינו לבין המקום, לבין ריבונו של עולם. ויש מה לתקן. לכאורה זה דבר קל, אבל האמת היא, זה דבר קשה מאוד מצד האמת. והתורה אומרת לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא, כאשר פרשו הקדמוני בפרשה זו על מצוות התשובה ביחוד. עד לכאן באופן שטחי, אבל כשנעמיק בדבר, כותב הרב, נשקיש שבאמת התשובה עם כל קלותה, שבסך הכל חרטה, עזיבה וקבלה, אמרנו שלושת התהליכים האלה, למרות שזה רק אמירה בפה, אבל היא קשה מאוד מאוד וכבדה מאוד מאוד. נראה מדוע. אם כל קלותה שאינה דורשת מאיתנו, כי אם שלושת העיקרים הללו של חרטה, עזיבה וקבלה, היא באמת כבדה מאוד, לולי חסדי השם שהקל אותה לפנינו, עד שעל ידי הקולה הזאת של חסד עליון נעשית באמת לא בשמיים היא, לא מעבר לים, אלא קרוב מאוד בפינו ובלבבינו לעשותה. אני רוצה להסביר את הדבר הזה. יש ביטוי כזה, חסדי השם. חסד שהשם עושה איתם. הקדוש ברוך הוא, אמרנו מקודם, הוא אבא שלנו, והוא גם אוהב אותנו אהבה גדולה. והוא רואה אותנו שקופים לגמרי, כל מה שעשינו, כל מי שאנחנו באמת, תכף נראה איך זה בא לידי ביטוי. אבל בגלל שהוא רוצה את טובתנו ואוהב אותנו, למרות הכל, למרות כל מה שעשינו, למרות מה המציאות שאנחנו כרגע כביכול עוזבים, באמת, זה הכל כאילו, ובאמת לא עוזבים, ולמרות שאנחנו מקבלים שלאבא לא נעשה את הדברים האלה, והכל זה כאילו, ובאמת, תכף נראה מדוע, שבאמת זה משימה בלתי אפשרית כמעט. בכל זאת, הוא מקבל את התשובה. זה חסד השם. הוא עושה איתנו חסד. הוא לא נוהג איתנו במידת הדין. ולא אומר, אתה כאילו עשית תשובה, אז אני לא אקבל את התשובה. לא. גם שכאילו עשית את התשובה, את הבידוי הזה, גם אז הוא מקבל את התשובה שלך. וזה נקרא חסד עליון, חסדי עליון. וחנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו אגון. וריחמתי את אשר הרחם, אף על פי שהוא לא ראוי לזה. והכוונה היא לא רק לאחרים, גם לנו, לכל אחד ואחד מאיתנו. זה נקרא חסדי השם. תמיד צריך לזכור את חסדי השם. האלוקים אוהב אותנו, רוצה בטובתנו, ועושה הכל על מנת שהתשובה שלנו בכל דרגה, שאנחנו לא שווים, התשובה הזאת תתקבל. בואו נראה את זה בתוכו. ונבאר אחת לאחת את צד הכבידות שישנו בכל אחד מעיקרי התשובה לקיימם במלואם. עד שלכאורה נעשה כל עניין התשובה למעלה מיכולתו של האדם. כי אם נגיד את המילה אמת, האם באמת עשית תשובה או לא, אנחנו לא יכולים להעיד על עצמנו שבאמת עשינו תשובה. אם החרטה צריכה להיות חרטה באמת, מעטים אולי יכולים להגיד, באמת התחרטתי. אם העזיבה היא עזיבה באמת, מעטים יכולים להעיד על עצמם שהם באמת עזבו. או אם הקבלה לעתיד זה באמת, מעטים יכולים להעיד על זה, אם בכלל. ונראה גם מדוע. והנה החרטה לכאורה, דבר קל הוא להתחרט על החטא. אחרי שאדם שם על ליבו את רוע דרכו. אם האדם זוכה ומבין את רוע דרכו, את כל הדברים הלא טובים שהוא עשה, מחירה ומר עוזבו את השם. אבל כאשר נתבונן שחרתה היא ראויה להיות כל כך גדולה, כל כך עמוקה, כל כך חודרת לפי העומק של הגריעות ושל הכיעור וההפסד שהחטא כולל, אילו היינו יודעים מה החטא שלנו גרם בעולם, היינו מתמוטטים. למה? כי צריך להבין, האדם שהוא עושה מעשה, זה לא נשאר בתחום האישי שלו. זה משפיע בכל העולמות. צד האמת, כל דחל לפי שורש נשמתו. זאת אומרת, יש דברים שאתה לא מודע להם ולא מכיר בהם, ואתה במעשים שלך הזקת להם. אתן לכם דוגמה מקין. קין כתוב, כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה. אז רש"י אומר במקום, לא רק דמי, למה דמי, למה לא דם, דמי, לא רק אדם שלך, אלא אדם של כל האנשים שהיו יכולים להיוולד מהבל, לדורי דורות. ברגע שאתה רצחת את הבל, אתה לא רצחת רק את הבל. אתה רצחת גם את כל הדורות שהיו יכולים לצאת מהבל. וואי. משימה בלתי אפשרית, איך לתקן את כל הדברים האלה. אני אתן רק דוגמה ביחסי אנוש, כן? הדברים, יש כאן דברים יותר עמוקים. כן. יש ביטוי יראת שמיים, מישהו שמע פעם, יש כאן מישהו ירא שמיים. אז ראיתי בנפש החיים, מסביר מה זה ירא שמיים. שאדם מודע לזה, מה נעשה בשמיים, מהמעשים שלו. לא כל אחד מודע לזה. אדם יראה שמיים זה אדם שהוא מודע למה שנעשה בשמיים, בעולמות עליונים, שמשפיע על כל העולמות, המעשים שלו. כמו שבפרקי אבות קוראים, דע מה למעלה ממך. למעלה הכוונה בעולמות העליונים ממך. אנחנו לא מודעים לדבר הזה. יש אולי יחידים שמודעים להשפעה של המעשים שלהם, לא רק בעולם הזה, אלא בכל העולמות כולם. אז אם אתה מודע לדבר הזה, ואתה יודע שלא היית בסדר, איך תתחרט על דבר כזה? משימה בלתי אפשרית לגודל הנזק שהדבר הזה נעשה, זה הקושי בהחרטה. שגם כשאתה מתחרט, אתה לא מודע לגודל הנזק שגרמת במעשים שלך. מאחר שדבר השם מתקיים לעולם, בדבר השם מתקיים עולם ומלואו, וחיי כל נחתכים במאמרו של הקדוש ברוך הוא, בכוח קדושת אור התורה והמצווה. דהיינו, שאדם לומד תורה ומקיים את העולם, מקיים עולמות, שהוא מקיים מצווה, כנר מצווה ומאיר עולמות. מצד האמת, לא שאנחנו מודעים לדבר הזה, אבל מצד האמת, השפעתו של האדם, ירא שמיים, האדם הפועל בעולמו של הקדוש ברוך היא אדירה, היא עצומה, היא בלתי נתפסת, גודל השפעתו לטוב ולמוטב. אתה יכול להעיר את העולם, אתה יכול להחריב את העולם, חס ושלום. מעשיך בידיך, חייך בידיך, אבל לא רק חייך בידיך, גם חיי כל העולמות בידיך, כמו שחז"ל אומרים. המאיר בעולם, הדברים שאתה עושה לדברים טובים, הם מאירים בכל העולם, זה לא נשאר בתחום הפרטי שלך. שהם חוקים שחקק אדון כל העולמים בעולמו. אם כן עובר וממרה את פי השם, מה הוא גורם נזק בלתי הפיך לכאורה, בעולמות כל כך הרבה? הרי הוא נותן גירעון ומשחית את הדר כל העולמים, ומאבד את זיו החיים כולם. ואם היה האדם יכול להשיב את הדברים על מכונם, הייתה חרטתו באמת שלמה ומקיפה את כל עומק החטא, והייתה ראויה להיות עוקרת את ראשמו של החטא מן המציאות. אבל הלא הנסתרות להשם אלוקינו, אנחנו לא יודעים את הכל. ומי יוכל לדעת מבלעדו את רזי העולם וסתרי נפש כל חי, עד כדי להבין את הציור של עומק החרטה הדרושה לבוא אל החטא? אם כן, זאת משימה כמעט בלתי אפשרית. לולא חסדי השם, הקדוש ברוך הוא רואה אותנו. לולא חסדי השם. אני ראיתי, הרב כותב, רעיון דומה באחת האגרות שלו, מביא בשם רבי יונה מגירונדי בדבר הזה, שרק נבין, להמחיש את הרעיון. אדם איבד מטבע, איבד 10 אגורות, או... יש לו צער, תגידו. אה? יש לו צער. אין לו צער. בית שקל. לא סוף העולם. אבל איבד את כל הונו. יש לו צער. את כל הונו איבד. יש לו צער. אה? איבד את חייו. יש לו צער. יש לו צער. מה אתה אומר? יש או אין? סליחה שאני נותן כמשל. אתה הולך להתחרט. אם איבדת אגורה או שקל, איזה חרטה תהיה? יש לי צער. איזה צער? מי ניצר? אם בכלל. אבל איבדת את כל הכסף שלך, איזה צער יהיה לך? צער עצום. איבדת את חייך, איזה צער בחיים של מישהו אחר, איזה צער, צער גדול. אומר כאן הרב, מצד האמת, כשאדם הוא לא בסדר, הוא מאבד הרבה. הרבה הוא מאבד. לא מאבד מטבע. מטבע את כל הונו, לפעמים את כל חייו. חייו המוסריים, ערכיים. הוא אומר יותר מזה, הוא גם מאבד לא רק בעולם שלו, הוא מאבד בעולמות כולם. אז גודל החרטה הוא כל כך גדול צריך להיות, זה משימה בלתי אפשרית לכאורה. איך אתה יכול להגיע לכל הדברים שאתה גרמת באותה עבירה או באותו חטא שעשית? זה דבר בלתי ניתן לספור אותו או למנות אותו בכלל, להגיע אליו. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, למרות הכל, למרות שהחרטה שאנחנו עושים לפעמים, כאילו שאיבדנו שקל, הוא מקבל את החרטה. זה חסד גדול מאוד, הדבר הזה. לא לזלזל בדברים האלה, חס ושלום. בכל ביטוי של חרטה, הדבר הזה מתקבל, גם במדרגות היותר נמוכות. לא שזה צריך להיות האידיאולוגיה שלנו, אבל פשוט להכיר בחסדי השם. לא שאדם אומר, אם כן, אני אעשה חרטה כאילו. צריך להשתדל, להתחרט עם כל הלב וכל. אותו דבר לגבי עזיבת החטא. כשאתה אומר, אני עוזב את החטא, הרב כאן מעריך, אני רוצה לקצר מקוצר הזמן. אותו אומר אתה, כשאתה, האם באמת אתה מכיר את עצמך? אתה לא מכיר את עצמך. כשאתה אומר, אני עוזב את החטא, האם באמת אתה עוזב את החטא? אולי אחרי רגע, האמירה הזאת תהיה שווה כקליפת השום. יכול לקרות דבר. אתה אומר, אבל העזיבה היא לא... אמירה, לא תמיד דבר שהוא אמיתי ונכון. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא מקבל את הזיבת החטא. אותו דבר לגבי קבלה לעתיד. אתה יודע מה יהיה איתך בעתיד? מישהו יודע מה יהיה איתו בארוחת צהריים היום? מה יאכל בארוחת צהריים? איך הוא יתנהג? סליחה שאני אומר דבר כזה. לא יודעים. כמה ניסיונות יש לאדם. אז איך אתה מקבל החלטה כזאת? אני לאבא לא אתרגז. לא אתם. זה קבלה ש... אבל בכל זאת הקדוש ברוך הוא מקבל את החיים, את הקבלה לעתיד. איך הוא אוהב אותנו? מה המשל דומה לילד בישבן, מהבית ספר? כן. ויש לו הערה מהמורים, ואומרים להמורים, להורים, כן? הילד לא הכין שיעורי בית. בא האבא אל הילד, אומר לו, ילדי המתוק, תגיד לי, לאבא תכין שיעורי בית. אומר הילד, לא, לא אכין. וואי. מה יגיד האבא? יהיה לו צער? מה אתם אומרים? אבל אם הילד הזה, שהוא לא הכי ישר, אומר, אבא, אני אכין שיעורי בית, זה בסדר. איך יקבל את זה ההורה? היה מבסוט? יהיה שמח? למרות שהוא מכיר את הילד שלו. ואחרי כמה ימים הוא יקבל עוד מכתב, שלא יכין שיעורי בית. אבל הוא אמר, אני אכין שיעורי בית. סליחה שאני ממחיש לכם את הרעיון. אותו דבר, קבלה לעתיד. כלפי אבינו שבשמיים, שאוהב אותנו. לא לזלזל בשום ביטוי של תשובה. גם שהיא נעשית, לפעמים יש אדם שהוא מרוב שהוא כנה עם עצמו, הוא אומר, מה יועיל לעשות וידוי אם אני לא אמיתי או לא כנה או לא משהו כזה? לא! גם כשאתה חושב שאתה לא אמיתי ולא כנה ולא ולא ולא, תגיד וידוי, תעשה את וידוי. כי הדברים האלה לא הולכים לאיבוד, גם ברמות האלה של האמירה, של הקימת השפתיים, כמו שאומר הרמב״ם. בכל המרבה בתשובה, בוידוי, הרי זה משובח, שנזכה כולנו להרבות בוידוי בימים האלה, בעיקר לתיקון המידות, לתיקון היחסים בין אדם לחברו, במיוחד בתוך המשפחה, בין ילדים להורים, בין אחים, כן, בתוך עם ישראל, על כלל ישראל, תוך כך נזכה לתשובה שלמה ולגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.